יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת ויצא. כתוב בפרשתנו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום ויולן שם כבור השמש, ויקח מאבני המקום וישם מרעשותיו וישכב במקום ההוא. האור החיים הקדוש מבאר כך את הפרשה ומסביר שהפרשה שמספרת על יעקב אבינו, היציאה שלו מבאר שבע עד שהגיע לבטל ואחר כך לחרן, רומזת על מה שעובר על כל נפש מזרע יעקב. מזמן שהנפש, הנשמה, יוצאת מעולם הנשמות ועד שהוא חוזר לשם. וכך הוא מבאר. הנשמה בצאתה מעולם העליון נקראת בשם יעקב. כפי שכתוב בחז"ל, שצורתו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. ויצא יעקב, הנשמה יוצאת מאיפה? מבאר שבע, ממקום שממנו הנשמות יוצאות. המקום הזה נקרא באר מים חיים, ושבע מרמז על שבועת השם שהנשמה מושבת בצאתה לעולם הזה. כפי שהגמרא במסכת נידה למד אומרת, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. כל נשמה שיורדת מלמעלה עוברת שבועה, תהי צדיק ואל תהי רשע. ועל זה נאמר בתהילים, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי. על מה מדובר? הוא לא נשבע ולא נשבע למרמה. בזמן שהוא קיבל את הנפש, את הנשמה, והוא נשבע, אז הוא לא נשבע למרמה, האיש הזה יעלה בהר השם. על כל פנים, לכן זה נקרא באר שבע, באר שמשם יוצאים הנשמות, שבע על שם השבועה. וילך, הנשמה יורדת, חרנה. העולם הזה נקרא חרנה, כי מהעולם הזה מגיע חרון אף. מהחטאים שנעשים פה, נעשה חרון אף אצל הקדוש ברוך הוא. ומי הגורם לחטאים האלה? זה היצר הרע, שהוא גם נקרא חרון. למה? כי הוא מרבה חרון אף, והוא נדבק לנפש האדם. כשהנשמה יורדת לעולם הזה, מיד היצר הרע נדבק בו. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. רק אתה יוצא לעולם הזה, הוא כבר נמצא. אז מה לעשות? נשמה קדושה נשבעה למעלה שתהיה צדיק, יורדת לעולם קשה כזה, למקום של חרון אף, לעולם שהכל מוסתר. איך הוא יעמוד בזה? איך עוברים את זה בשלום? כמו שכתוב בפרשה על יעקב, ושבתי בשלום אל בית אבי, איך עוברים? ממשיך הפסוק ואומר, אתה יודע איך עוברים? דבר ראשון, ויפגע במקום. אומר רש"י, מה הפירוש ויפגע? ויפגע זה לשון תפילה. זאת אומרת שאדם צריך להתפלל לשם, שהוא נקרא מקום, בורא העולם הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, כי הוא מקומו של עולם. הוא צריך להתפלל שלא יעזבנו בידו של היצר הרע. כפי שהגמרא אומרת בסוכה נון ב', שלולי שהשם עוזר לאדם להתגבר על היצר הרע, אין האדם שליט לנצל ממנו. כמו שכתוב, צופה רשע לעמיתו. מי זה הצופה? מי זה הרשע? זה היצר הרע, צופה רשע לצדיק, והוא מבקש לעמיתו, איך הוא ניצר? השם לא יעזבדו בידו. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, אבל כדי שיקבל את עזרת השם צריך להתפלל. עד מתי? עד איזה גיל? וילן שם כבוע השמש. שצריך להתנהג כך בתפילה עד שיעריב שמשו עד סוף ימי חייו. כמו שאומרת המשנה בפרקי אבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ולכן מאזינים יקרים, צריכים כל הזמן להתפלל כדי שננצל מהיצר הרע. כמו שאנחנו רואים את התפילה שעשה הרב אלימלך, כל יום להתפלל לפני התפילה כדי לנצל מהיצר הרע. את הכוח של התפילה, כמה הוא כוח גדול, רואים בפרשתנו. שהגמרא אומרת בבבא בתרא, שהבריות היו אומרים, שני מנים יש לה לרבקה. לרבקה יש שתי בנים, עשיו ויעקב. ושתי בנות יש לו ללבן, לאה ורחל. הגדולה לאה לגדול עשיו, והקטנה רחל לקטן יעקב. זאת אומרת שבאמת הייתה לאה זיווגו של עשיו. ובכוח התפילות והדמעות שלה, כמו שכתוב בעיני לאה רכות, זכתה להפוך את הטבע ונעשתה זיווג של יעקב, ועוד הקדימה את אחותה, וזכתה להיות אמא של מלכות ולבנות רוב מניין ובניין של בני ישראל. זהו כוח התפילה. וכך כותב המאיר בנדרים, אף על פי שבראש השנה נידונים על גופם, כל אחד נידון בראש השנה מה יהיה עם הגוף שלו לחיים, או חס וחלילה להפך, ואף שגזר דינו של אדם כבר נקבע, אל יתייאש, בכוח התפילה הוא יכול לקרוע את גזר דינו. כמו שחז"ל מלמדים אותנו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע את עצמו מן הרחמים. אפילו שהחרב היא חדה והיא כבר מונחת על הצוואר, כאילו אין כבר מה לעשות, לא, בכוח תפילה אתה יכול לשנות. וכך כתוב במדרש, שנשבע הקדוש ברוך הוא למשה רבנו שיקבל תפילתם של בני ישראל. ואמר לו למשה רבנו, חייך שבכל שעה שיקראו אותי, אני עונה להם. השם הוא אלוקנו, בכל קורנו אליו. אנחנו אומרים כל יום, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. אומרים הספרים הקדושים, איפה הקדוש ברוך הוא יושב, איפה הוא נמצא? תהילות ישראל. בתפילות של עם ישראל. שמעתי על בחור תלמיד חכם אחד שלמד בהתמדה אבל זלזל בתפילה. קרא לו הגאון מצ'יבין, זכר צדיק לברכה, ואמר לו שכתוב במסכת חולין שיעקב אבינו הלך לחרן, כפי שכתוב בפרשתנו, הוא עבר בער המוריה ולא התעכב שם. אבל כשהגיע כבר קרוב לחרן, אמר לעצמו, אפשר שעברתי במקום שהתפללו בו אבותיי ולא התפללתי בו? איך יכול להיות עברתי במקום בער המוריה, פה אבותיי התפללו ואני לא התעכבתי להתפלל? יאיב דייטה למדה, נתן את דעתו לחזור, מיד קפצה לו הארץ, היה לו נס, והיה לו קפיצת הדרך, וחזר להתפלל להר המוריה. רש"י מביא את זה בפרשה שלנו. אמר הגאון מצ'יבין, נשאלת השאלה, מתחילה מהי כסבא ולבסוף מהי כסבא? מה הוא חשב בהתחלה שלא התפלל, ולמה בסוף החליט כן להתפלל? אלא מתחילה חשב יעקב לעצמו, הרי יש בידי את כוח התורה. עסקתי בתורה בלי לישון במשך 14 שנה. כמו שכתוב בפרשתנו, וישכב במקום ההוא. אומר רש"י, במקום ההוא שכב, אבל ב-14 שנה שלמד בבית מדרשו של שם, הוא לא ישן. וכוח התורה הזה שעכשיו למדתי בהתמדה 14 שנה, מספיקה לי. ולמה לי להשקיע או להתעסק עכשיו בתפילה? אבל כשהתבונן במעשה אבותיו, שאבותיו אברהם, יצחק ויעקב כן התפללו במקום הזה, אמר לעצמו, אל לי להיות יותר חכם מאבותיי, והחליט לחזור ולהתפלל. ואז הקדוש ברוך הוא עשה לו נס, ומיד קפצה לו הארץ והתפלל שם. אמר הגאון מצ'ובין, זכר צדיק לברכה, לבחור, נכון שאתה תלמיד חכם ואתה מתמיד, אבל תורה צריכה תפילה. גם התורה צריכה תפילה. כפי שאומרים תלמידי הבעל שם טוב, שמייצה בוי צלוסה. שמייצה זה התורה, צלוסה זה תפילה. התורה גם צריכה תפילה. כדי להצליח בלימוד התורה, שהתורה תהיה לשמה, צריך תפילה. כל דבר שאדם צריך, הוא צריך להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא. וזהו כוח התפילה. רואים את זה גם כן בחומש בראשית, שהיה כוח צמיחה באדמה, אבל האדמה לא נתנה את הפירות, כי לא היה האדם שיבקש שירד גשם ויצמח. החזון איש, זכותו יגן עלינו, אמר על עצמו שיותר מהיגיעה שלו לעסוק בתורה בסוגיות חמורות בשס, היה מתייגע בעבודה שבלב זו תפילה. כמו שאומר השפתמת על הפסוק בפרשתנו, כתוב, והאבן גדולה על פי הבאר. יעקב אבינו ראה את האבן הגדולה על פי הבאר. לכאורה היה לו לומר, ואבן גדולה. מה זה והאבן? בהי הידיעה. אומר השפתמת, זה מרמז על היצר הרע, שאחד משמותיו הוא אבן מכשול. כך אומרת הגמרא בסוכה. פי הבאר, הכוונה היא, על הפה של עם ישראל, פתיחת פיהם של בני ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח של תפילה, ואיפך באפף נשמת חיים, אומר התרגום, רוח ממלא, דיבור. האבן הזה, הידוע היצר הרע, הוא נמצא על פי הבאר, שבכל כוחו מנסה למנוע מהם את ההשקעה בתפילה. ולכן, לפני התפילה צריכים לבקש, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. מאזינים יקרים, למדנו מהפסוק, ויפגע במקום וילן שם כבוע השמש. אמרנו, אין פגיעה אל התפילה. והרמז הוא שבוע השמש, שאפילו השמש שוקעת, וזה זמן הגלות, וחושך, בכוח התפילה אפשר לצאת מהגלות. וכך מובא בחזל בילקוט על הפרשתנו, ויצא יעקב, הוא אומר, אהוד הכתיב באיכה, ויצא מנבט ציון כל הדרה, שזה מרמז על הגלות. ויקח מאבני המקום, אהוד הכסיב, תשפחנה אבני קודש בראש כל חוצות. זאת אומרת, ויצא יעקב, ויקח מאבני המקום, זה מרמז על הגלות, כפי שאומרים באיכה בתשעה באב. אז מה יצא לנצל מהגלות? איך יוצאים מהגלות? ויפגע במקום. כדי לצאת מהגלות צריכים להשקיע בתפילה. יעקב אבינו בורח והולך לגלות מתוך פחד מעשיו. עשיו רוצה להרוג אותו. כמו ככתוב בפרשת תולדות, רבקה אמרה ליעקב, הנה עשיו אחיך, מה הוא עושה? הוא רוצה להרוג אותך. מה היא אמרה לו? קום ברח לך, תברח אל לבן אחים בחרנה. והוא ידע שהוא הולך לחרן, מקום רשע ואנשי רשע. מה הוא עושה דבר ראשון? מה הוא עושה? מכין את עצמו בלימוד התורה, ואחר כך הוא מבין שבלי תפילה זה לא ילך, ויפגע במקום, מתפלל ומבקש מהשם. מה הוא אומר שם? וידר יעקב נדר לאמור. הוא נדר נדר. מה זה לאמור? משמעותה של המילה לאמור היא שהדברים נאמרו כדי שיגידו את זה לאחרים, לאמור. זה צריך ביאור. מה שייך לומר שיעקב אומר את הנדר שלו כדי להגיד את זה לאחרים? אומר המדרש שיש כאן כוונה לאמור לדורות הבאים. לאמור לדורות הבאים, שבשעה שאתם בצרה, בשעה שאתם הולכים לגלות, בזמן שאתם הולכים לניסיונות, צריך להתפלל. ובזכות התפילה בכוונה, מקבלים את כל ההשפעות מלמעלה. מאזינים יקרים, תפילה היא מלשון התחברות. כפי שנאמר בפרשתנו, ותאמר רחל, נפתולי אלוקים נפטלתי עם אחותי, גם יכולתי. אומר רש"י, מה זה נפתולי? נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים. וזהו תפילה. תפילה זה התחברות, שעל ידי התפילה האדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא ומתרומם ומקבל השפעה מלמעלה. וכך כותב המחבר בשולחן ערוך סימן צדיק ח', המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא משפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו. וכן החסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים, ומכוונים בתפילתם עד שיהיו מגיעים להתפשטות הגשמית ולהתגברות כוח השכל, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ואני כבר סיפרתי את הסיפור, אבל היות ומדברים על תפילה, אספר את זה עוד פעם. הסבא רבא שלי, שאני קרוי על שמו, הרב הצדיק רבי יצחק דוד גרוסמן, זכר צדיק לברכה, היה גר בעיר העתיקה. יום אחד באמצע התפילה, תפילת 18, הערבים בעיר העתיקה התנפלו על הרובע היהודי עם סכינים, עם חרבות. אנשים באו לבית הכנסת לצעוק, הצילו, כדי שהגברים יבואו להציל את הבתים ואותם. כולם ברחו, החזן, כולם. הסבא רבא שלי עמד ליד הקיר והתפלל 18, והיה שם עוד בחור אחד, שאחר כך הוא היה רב גדול, ומרוב פחד הבחור הזה התחבא מתחת לספסל. קראו לו הרב שלזינגר. אז הוא סיפר לאבא שלי שהסבא רבא גמר 18, אמר, עושה שלום ממרומיו, יעשה שלום עלינו. הוא רגיל שברגע שהוא גומר 18, החזן מתחיל את התפילה, חזרת השץ. הוא לא שומע את החזן. סובב את הראש, אין חזן. סובב את הראש, אין אף אחד, חוץ מהבחור הזה. עשה לו עם הידיים, מה קרה פה? אמר לו הבחור הזה, כבוד הרב לא שמע את הצעקות ההיסטריות שהיו כאן? אמר, לא שמעתי כלום. הוא היה כל כך מרוכז, כמו שאמרנו לשון השולחן ערוך, שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם, עד שיהיו מגיעים להתפשטות הגשמית. וזהו עבודת התפילה. הבעל שם טוב אומר, כתוב בפרשת נוח, בוא אל התיבה. השם אומר לנוח, תיכנס לתיבה, להינצל מהמבול. תיבה זה מלשון אותיות. אות קוראים לזה תיבה. אומר הבעל שם טוב, השם אומר לנוח, אתם רוצים להינצל מהמבול? תיכנס לתוך תפילות התפילה, לתוך התיבה. תיכנס כולך לתוך האותיות של התפילה, תהיה מרוכז. על ידי זה תתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה ישמע תפילתך. כמו שאנחנו אומרים כל יום, שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתנו. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, וידר יעקב נדר למום. אם מי אלוקים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. מאזינים יקרים, צריכים ללמוד מאבינו יעקב, בחיר האבות, את מידת ההסתפקות. כפי שהוא אומר, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. נשאלת השאלה, למה הוא אומר לחם לאכול? ברור שהלחם הוא לאכול. בגד ללבוש, ברור שהבגד הוא ללבוש. התשובה היא, יעקב אבינו מלמד אותנו, אם יש לך לחם לאכול ובגד ללבוש, תשמח ותודה לשם. כמו שכתוב בפרקי אבות, איזהו עשיר השמח בחלקו. יש לפעמים עשירים מופלגים שאינם נהנים מהאושר שלהם, כי תמיד הם רוצים יותר. כפי שחזל אומרים, יש לו מנה רוצה 200. האדם הזה הוא אף פעם לא שמח, כי תמיד חסר לו. בא יעקב אבינו בפרשתנו, הוא מלמד אותנו, אם יש לי רק לחם לאכול ובגד ללבוש, אני שמח ואני מודה לשם. אני הוספתי פעם, למה הוא אומר לחם לאכול? כי לפעמים יש לך לחם, אבל אתה לא יכול לאכול. אתה לא יכול ליהנות, אתה חולה. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, על החולים, כל אוכל תתאב נפשם. האלה שחולים אין להם תאבון, לא יכולים לאכול, זה מפריע להם. לפעמים יש לך בגד, אבל אתה לא יכול ללבוש אותו, כי אתה במצב כזה שאתה לא יכול ללבוש. ולכן אם יש לך לחם ואתה יכול לאכול, אם יש לך בגד ואתה יכול ללבוש, תודה לשם. וזוהי מידת ההסתפקות, שהיא מידה נפלאה, שמי שמתנהג בה הוא מאושר בעולם הזה, וטוב לו בעולם הבא. כולו חומד, לא גונב, מסע ומתנו באמונה. וכך כתוב בספרים הקדושים, על הפסוק, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת. הם מסבירים כך, בדברים ששייכים לשמיים, עניינים רוחניים, תסתכל תמיד ממעל, מאלה שממעלה ממך. תלמד מהם איך להתעלות, כי נת סופרים תרבה חוכמה. ואילו אשר בארץ, בדברים הגשמיים, תמיד מתחת, תמיד תסתכל לאלו שיש להם פחות ממך. ברוך השם שיש לך, יש כאלה שגם את זה אין להם. ועל זה תודה לשם. כפי שמסופר בגמרא בנדרים על רבי עקיבא, שנשא לאישה את רחל בניגוד לרצון אבא שלה, כלבה סבוע. כלבה סבוע היה עשיר, אבל הוא החרים אותה ואותו מכל נכסיו. והם חיו בעניות נוראה, והיו ישנים על תבן. שמו על הארץ תבן על הרצפה, ועל זה הם ישנו. אליהו הנביא רצה לחזק אותם, הופיע כעני בפתח, וסיפר שאשתו ילדה, ואין לו אפילו קצת תבן איפה שהיא תישן. אמר רבי עקיבא לאשתו, כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים שיש לנו תבן. הנה, תראי את האדם הזה, אפילו תבן אין לו. ובכל זאת, אף על פי שהעניות הייתה כל כך גדולה אצלהם, שלחה אותו רחל ללמוד תורה לשנים רבות, וזכה להיות רבי עקיבא. רואים מכאן שבזכות מידת ההסתפקות, זכה רבי עקיבא להיות גדול הדור. שמו ניסה מסוף עולם ועד סופו. חזל אומרים שלמלא רבי עקיבא, כמעט נשתכחה התורה מעם ישראל. על התנא הקדוש רב חנינא בן דוסא, מספר את הגמרא בברכות, אמר רב, בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני. וחנינא בני, די לו בקף חרובים מערב שבת לערב שבת. בת קומל השמיים אומרת שכל ההשפעה של העולם זה בשביל בצינור, בזכותו של חנינא, וחנינא מסתפק בקף חרובים מערב שבת לערב שבת. הגמרא מספרת במסכת נדרים, ממתת, על התנא הקדוש רבי יהודה ברבלוי, שהיה עני מרות, והיה לו מעיל אחד, לו ולאשתו, אותו מעיל. וכשאשתו יצאה, הוא היה צריך לחכות בבית עד שהיא תחזור, ואז הוא ילבש את המעיל. פעם אחת, גזרו תענית ציבור, ובאו כל חכמי הדור לבית המדרש להתפלל. ורק רבי יהודה ברבלוי לא הגיע. אמר אחד החכמים לרב יהודה הנשיא, שהוא היה שם הנשיא, גדול הדור, בטח רב יהודה ברב אלוהי לא יכול לבוא, כי אין לו מעיל, היה חורף, קר. שלח רב יהודה הנשיא, שהוא היה עשיר גדול, מעיל פרווה עבור רב יהודה ברב אלוהי. אמר רב יהודה ברב אלוהי לשליח, אני לא אקח בשום אופן את המעיל ממך. עוד מעט תשוב אשתי מהשוק, ואז היא תיתן לי את המעיל שיש לנו המשותף, ואני אבוא. לתדמתו של השליח, הרים רב יהודה ברב אלוהי את המחצלת שהיה על גב הרצפה, ונתגלה שם עוצר עצום, עוצר עצום של דינרי זהב. אמר לו רב יהודה לשליח, אם הייתי רוצה ליהנות מהעולם הזה, הייתי נהנה בגדול כפי שאתה רואה, אך אני מעדיף להסתפק במועט ומה שיש לי לחלק לצדקה. וכך כתוב על רבינו הקדוש רב יהודה הנשיא, שעליו נאמר תורה וגדולה במקום אחד, שהוא זקף את עצר אצבעותיו לפני פטירתו, הרים את הידיים ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיגעתי בתורה יומם ולילה, אבל לא נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. הגמרא במסכת עירובין מספרת לנו על רב עדה בר מתנה, שהלך ללמוד תורה, שאלה אותו אשתו, מה יאכלו הילדים הקטנים? התפלא רב עדה בר מתנה על שאלתה וענה לה, האם נגמר הירק בשדה? יש לנו ירק, זה יספק אותנו. על זה אומרים הצדיקים, שזה אחד הטעמים למנהג שנוהגים לשטוח עשבים בחג השבועות, בבית הכנסת ובבית המדרש. כי כאשר נתן השם את התורה לעם ישראל, טענו כאילו מישראל, אם יעסקו בתורה תמיד, מאיפה תבוא הפרנסה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, האם נגמר הירק בשדה? ולכן שותחים הסבים בבית המדרש בחג השבועות מתן תורה, להראות כמה צריכים למסור את הנפש בשביל ללמוד תורה, עד כדי כך להסתפק במועד בירק, לחיות את הנפש, כמו רב עדה בר מתנה. ועל ידי ההסתפקות זוכים לכתר התורה, כפי שהזכרתי עכשיו את הסיפורים על התנאים הנוראים שבזכות ההסתפקות הגיעו לאן שהגיעו. על גודל מידת ההסתפקות במועד כתוב במשנה בפרקי אבות, פת במלח תאכל ובים במסורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל. והמשנה מלמדת אותנו, תסתפק במועד, תוכל להקדיש את כל החיים שלך, השעות הנוספות שיש לך ללימוד התורה. מסופר על הגאון רבי עזרא עתיה, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת פורת יוסף, שהיה לוקח כל יום פיתה אחת מהבית, וזה היה כל מאכלו לכל היום. והיה רגיל תמיד להגיד לבן שלו, היה אומר לו בשמחה, ראה בני, כמה גבר עליי חסד השם, שיש לי פת במלח, ומה אני צריך יותר? כל הרצונות שלי, כל החשק שלי, זה בלימוד התורה. מאזינים יקרים, זכיתי ללמוד אצל הצדיק הירושלמי, רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שהיה גר בדירה קטנה של חדר אחד בשכונות בירושלים. מובא באחד הספרים עליו, כאשר ביקר עיתונאי בביתו, ושאל את רבי אריה לוין, כבוד הרב, איך אפשר לגור בדירה זו? התקרה דולפת בחורף, מיטה פשוטה, הדלתות של הארון בקושי נפתחות. הניח רבי אריה את ידו על כתפיו של העיתונאי, כך הוא כותב, ואמר, שמנה, סיכמתי עם אשתי שתמיד נחיה ממה שיש לנו בשמחה, וברוך השם, מה חסר לי? החדר, התקרה, גבוה ממני. אני לא צריך להתכופף כשאני נכנס ויוצא, ברוך השם. יש לי את הכל בחדר אחד. אני לא צריך לטריח, לרוץ מחדר לחדר. הכל יש לי בחדר אחד. מים יש לי, חשמל יש לי. אני מרגיש כמו לורד, אני שמח. וסיפר רב אברום אקסלרוד, זיכרונו לברכה, שהיה פעם בלוויה, והוא עמד סמוך לרב אריה לוין, זכר צדיק לברכה. הלוויה הייתה בבית הקברות בסנדריה. ולאחר הלוויה אמר לו רב אריה לוין, הרבה פעמים ניסו להשפיע עליי לעבור לדירה יותר מורווחת. וסירפתי, מספיק לי החדר. בוא ותראה, כך אומר לו. לאחר אריכות ימים ושנים, מובא לאדם מדירתו לכאן. מביאים את האדם מהדירה שלו לכאן, לבית החיים. אצלי המעבר לא יהיה קשה, כי החדר שיש לי לכאן אין הבדל גדול. אבל אדם שמתרגל לחיות בדירת פאר והכל בגדול, כמה קשה לו באחרית ימיו, להעתיק את הדירה שלו לכאן. וכך היה הצדיק רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, מפרש מה שאמר דוד המלך בתהילים. השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלה שפרה עליי. כלומר, לא בחרתי לחלקי שום דבר מהעולם הזה, אלא בחרתי בך ובעבודתך בנעימים. וזהו השמחה שיש לי, וזה העושר האמיתי שיש לי. כמו שאמרנו, איזהו עשיר השמח בחלקו. אנחנו מברכים את כולם שלכולם יהיה ברחבה ובגדול, אבל בכל זאת צריך ללמוד ממה שלמדנו היום, להסתפק במועד. ותמיד, כמו שאמרנו, דברים גשמיים להסתכל שיש כאלה שיש להם פחות, ותמיד להיות שמח בחלקו. ואם נשאר לך זמן, תקדיש את השעות הנוספות ללימוד התורה, לעבודת השם, לתפילה, כמו שאמרנו. רואים אנשים רצים בתפילה, באים, רצים, ואתה רץ לעבודה, נכון? אסור לאחר בעבודה, אז תבוא חצי שעה קודם. תשקיע בתפילה. אתה משקיע בעולם הזה, העולם החולף ועובר. תשקיע בעולם שנשאר לך לנצח. העולם הזה דומה לפרוסדור לגבי העולם הבא. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. איך אמרתי פעם, היה זה עולה חדש מאמריקה שהגיע לארץ, לגור לארץ. אז היו נוסעים לפריז, עושים בפריז איזו הפסקה של שעה, ואחר כך מגיעים לארץ. ההוא בפריז, מה הוא עשה? ביקש ממישהו, תתחיל ללמד אותי צרפתית. כשהגיע לארץ, הוא לא ביקש שלמדו אותו עברית. שאל אותו חבר שלו, למה הבנת שצרפתית אתה צריך ללמוד? הוא אומר, הייתי שם, רציתי לקנות ביודית פריד, איך אומרים את זה אפילו, לא יודע, יודית פריד. צריך לדעת צרפתית, סרבר פליי, פאפאפא, רציתי לדעת בצרפתית. אומר לו, תבין, שם היית רק שעה, שעתיים, שלוש, שזה חולף, בדיודי פרי, רצית כבר לדעת שפה, איך מדברים שם, שזה חולף. פה בארץ אתה הולך לגור לתמיד, פה אתה צריך להשקיע. איפה שזה נצח, אותו דבר אדם משקיע בעולם הזה, שזה דיודי פרי כזה, חולף. תשקיע בנצח שלא נבוש ולא נקלם לעולם ועד. אתה ממהר לעבודה, תקום חצי שעה קודם, תכין את עצמך, תשקיע בתפילה. יש לך זמן בצהריים, תתפוס איזה לימוד. חמי, זכר צדיק לברכה, החסיד המשפיע, רב דויד פריש רוזנברג, עבד בדואר בלוד. עבד 8 שעות ולמד מינימום 8 שעות. מינימום. בבוקר לפני התפילה, בצהריים, בערב לא עזב, היה צדיק עובד השם. את זה צריך להשקיע בלבנו, לדעת, כפי שדיברנו, להסתפק במועד, להשקיע בעבודת התפילה, התחברות עם השם, ואז נזכה לצאת מהגלות בקרוב, ונזכה לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.